אני רוצה להתחיל באיזה דברים שהם תוך כדי עכשיו יצאתי מאיזה מקום אנשים היו עסוקים בלהתרים לישיבה, ישיבה שלנו הקדושה והם אמרו לי, מה צריך למצוא איזה מיליונר גדול שהוא ייתן הרבה כסף זה עבודה מאוד אפורה וקשה ללכת לאנשים אחד אחרי השני ולקחת מהם אז אמרתי להם שריבונו של עולם מצווה בפרשת שבוע, פרשה קודמת, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב, הכסף ונחושת, ותכלת וארגמן. 15 סוגים של תרומות. ונשאלת השאלה, מה ריבונו של עולם צריך תרומות? זה די פדיחה, נשמע לא טוב. ריבונו של עולם, לי הכסף ולי הזהב, הוא צריך תרומות של זהב וכסף ונחושת.
פומבר, תגיד שלום.
מה מלי מלך, מה הנה לי? לא רוצה להפריע לכולם.
כן,
מלך. אז מה, ריבונו של עולם צריך תרומות? זה דבר פלא. אמרתי שתי לוחות הברית שריבונו של עולם הלוחות מעשה אלוהים הם והמכתב מכתב אלוהים וחרות על הלוחות ריבונו של עולם לא אמר ויקחו לי תרומה אבני ספירנון מה שחזל אומרים שהם היו עשויים מאבני ספירנון חזל אומרים שזה אבנים מאוד יקרות שפסול לך ריבונו של עולם אמר למשה רבנו הפסולת מהם היא שלך ומזה יתאשר משה רבנו לא כתוב ויקחו לי תרומה אבני ספירנון אבל אבני שום ואבני מילואים כתוב למה? אבנו של עולם מלמד אותנו שבשביל להשרות שכינה בתחתונים צריך התמסרות וההתמסרות היא על ידי זה שאתה תורם כסף אז אתה תורם את הלב שלך הלשון היא מעט כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי מה זה ידבנו ליבו? מעט כל איש אשר ידוב ליבו כסף וזהב, אשר ידוב ליבו תרומה למלאכת המשכן, לא. אשר ידבנו ליבו. מכל האנשים אשר נדב ליבם אותם. מה זה נדב ליבם אותם? כלומר, על ידי זה שאתה תורם כסף, זהב ותרומות למשכן, זה בעצם מה שקורה שם בפנימיות, זה שהלב שלך נודב אותך. אתה מראה את האכפתיות שלך לשם שמיים, הלב שלך נודב אותך, ועם הצירוף של האנשים שליבם נודף אותם, עם זה משרים שכינה. אז אמרתי לאנשים האלה שהשתעשעו במחשבה, נמצא איזה עשיר אחד, שהוא יתרום לנו את המיליונים. אמרתי, ריבונו של עולם, הוא יכול היה לעשות שהתורה לא תצטרך את, את התרומות, לברוא אותה עם רגליים. ריבונו של עולם דאג שזה יהיה ככה, מפני שהתרומה הזו שאנשים פשוטים תורמים, כל אחד דרך הכסף שהוא תורם, גם אם זה סכום קטן, אבל דרך זה הוא תורם אותו. הוא תורם את עצמו, וזה מה שבאמת משכין שכינה. זה מה שבאמת בונה לקדוש ברוך הוא משכן בתחתונים. לא הסכומים, הסכומים זה כאילו הצורך שריבונו של עולם דאג שזה יהיה... אבל בסוף מה שאמרתי שלפי דעתי, באופן סגולי, תרומה פשוטה של יהודי פשוט, של 50 שקלים בחודש, היא לא פחות משמעותית מתרומה של איזה עשיר שבשבילו מיליון זה גורניש, זה... לא, מה שבאמת בונה את המשכן בעולם הזה, זה הדרך של האנשים, דרך התרומה, לתרום את ליבם, אשר נדב ליבם אותם. ידבנו ליבו, ידבנו ליבו זה ליבו ידוב אותו. מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. בספר תהילים אנחנו אומרים, שאו מנחה ובואו לפניו. לא כתוב שאו מנחה ואביאו לפניו. שאו מנחה ובואו לפניו. כלומר, על ידי המנחה שאתה נותן להשם, אתה בא לפניו. הפגישה של השם איתנו זה דרך ההירתמות שלנו למשכן השם. אז בעולם הזה, הדרך להביע את זה, זה תרומת כסף. אבל מה שקורה פה באמת, מה שבאמת משרה את השכינה בתחתונים, זה הלב שלנו שנודב אותנו. זה רק הדרך להביע את זה. אז אמרתי, כיוון שאמרתי את זה, חיזקתי עכשיו את שני היהודים שעסוקים בלהטרים אנשים לישיבה, וראיתי שזה דיבר על, אמרתי, נפתח בדברים האלה. הגמרא במסכת ראש השנה, וגם בעוד כמה מקומות, אומרת, אמר רב חיסדא, מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה, לפי שאין קטגור נעשה סנגור. מה הפירוש? נועם, מה זה הכוונה שאין קטגור נעשה סנגור? השאלה היא, למה הכהן הגדול הוא לא נכנס עם הבגדים היפהפיים שלו?
נכון.
החושן שהוא עשוי מ... יש בו זהב, הכסף ונחושת, בתוך הפתילים שלו. יש... וירקעו את פחי הזהב וקיצץ פתילים לעשות בתוך התחלת ובתוך הרגמה, בתוך תולעת השנייה, בתוך השש. חלק מהחוטים שמרכיבים את הבד של החושן הם מזהב. יש עליו אבנים כל כך יפות, חושן, איך כתוב שם?
אודם
פתדה וברקת. טור השני?
נופח, ספר לי,
יאללה. טור השלישי, לשם שבו ואחלמה, והטור הרביעי, תרשיש ושוהם וישפה. אבנים כל כך יפות, ואבני שוהם של היפות, והבד המקסים, והתחלת. התחלת של המעיל, והפעמוני זהב והרימונים. למה הכהן גדול לא נכנס איתם לפני ולפנים, כשהוא נכנס פעם בשנה לקודש הקודשים ביום הכיפורים? אז כתוב שם, ולא יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת את פני הכפורת אשר על הארון, ולא ימות, כי בענן יראה על הכפורת, בזאת יבוא ארון אל הקודש, כתונת בד קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנת בד יחגור, ומתנפת בד יצנוף. כלומר, הוא צריך להיכנס לקודש הקודשים בבגדים של פשטן פשוטים, בלי זהב. והשאלה היא למה? מפני מה אין כהן גדול נכנס לפני ולפנים לעבוד עבודה בבגדי זהב? ועונה רב חיסדא שאין קטגור נעשה סנגור. כלומר, הזהב הוא הפך להיות הקטגור שלנו בעגל. אמרנו שעברנו על המצווה הראשונה של ספר הברית, אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. אנחנו עשינו עגל מזהב ואמרנו, אלה אלוהיך ישראל אשר אליך מארץ מצרים. הזהב הזה שהוא כתרג עלינו, הוא לא יכול להפך להיות הסנגור שלנו. הרי כהן גדול נכנס לפני ולפנים בשביל להיזכר לפני השם לטובה ביום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא ימחל לעוונותינו ביום הכיפורים.
לכאורה יום הכיפורים זה חטא העגל, שם התכפר בעוון חטא העגל, דווקא לכן.
אז אתה רוצה לכפר על חטא העגל, אז לא יכול להיות שתשתמש תתנאה באותו דבר עצמו.
יום כיפור עצמו זה היה הכפרה של חטא העגל.
יום כיפור עצמו זה הייתה הכפרה.
לכן זה העניין דווקא פה.
תגיד. יפה. אבל השאלה היא, מה זה זה דברי רב חיסדא, דברים נפלאים. אבל השאלה היא, מה פתאום רב חיסדא שואל על דברי תורה? אולי תשאל, למה התורה אמרה, אני יודע, מפני מה אין מנענעים ארבעה מינים בשמיני עצרת.
מן הסתם שאלו גם את זה, לא?
לא מכיר כזה מדרש. מה, זה נראה קצת תם עד יקרה, מה הפשט בזה?
לא הבנתי מה השאלה.
יש גבולות גזרה של השאלות של חכמים בדרך כלל. בדרך כלל חכמים לא שואלים למה התורה צוותה. אפשר היה לענות, כמו שהגמרא שואלת על... יש גמרא דומה במסכת ראש השנה. הגמרא אומרת, מפני מה תוקעין וחוזרין ותוקעין? אז בתחילה הגמרא שואלת, מפני מה תוקעין כשהם... עומדים? רחמנא אמר, תיקעו. מה זאת אומרת מפני מה תוקעים? הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע, אז תוקעים. אז הגמרא אומרת את השאלה אחרת. פני מה תוקעים כשהם יושב, תוקעים... אלא כדי שזכור לכם בריתו של... אילו של יצחק אבינו. מה זאת אומרת מפני מה אין כהן גדול נכנס לעבוד עבודה בבגדי זהב? התורה אמרה, לא יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, בזאת יבוא ארון אל הקודש, כתונת בד קודש ילבש, מכנסי בד יהיו על בשרו, אבנת בד יחגור, מצנפת בד יצנוף, בגדי קודש שם. מה פתאום רב חיסדא מעלה על דעתו אפשרות שכהן הגדול ייכנס לפני ולפנים בבגדי זהב? נועם, אולי אתה מביא לנו חומשים? אתה יודע, בסוף זה שום פרשת שבוע. מה? שריך. מה? שבה אמיתית. הנה, הוא הלך, הלך להביא. אני רוצה שנקרא את הפשט הפשוט של פרשת השבוע שלנו, ונראה, אתם זוכרים שבשבועות האחרונים דיברנו על המחלוקת שיש בין רש"י לבין רמב"ן, בין רש"י לבין רמב"ן, האם פרשת תצווה, פרשת תרומה ותצווה קדמו לחטא העגל כשיטת רמב"ן, או שהן היו מאוחרות לחטא העגל כשיטת רש"י?
הרמב"ן אמרנו יותר נוח.
הרמב"ן הוא, הוא פשוטו של מקרא. הרמב"ן ולא הרמב"ן, הרמב"ן והרשב"ם ובן עזר. כולם אומרים שפרשת תצווה קדמה לחטא העגל. עכשיו בואו נראה איך שהתיאור של בגדי הזהב בפרשת הצווה שלנו, הוא אומר בפשטות שנכנסים איתם לפני ולפנים לעבוד עבודה. זה ממש כתוב, אי אפשר כמעט להגיד אחרת. בואו נקרא. בואו נקרא על האפוד.
רגע, אולי נקרא לנועם.
איזה
פרק הרם? אפשר אפילו תנכים. אז בואו נתחיל מהתיאור של האפוד. פרשה שלנו, פרק כ"ח. התיאור של האפוד מתחיל מפסוק ו'. אני מזכיר רגע את הפסוק שהזכרנו מפרשת אחרי מות. ודבר השם למשה אחרי מות שני בני אהרון קרבתם לפני השם. וימותו. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות, כי בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. ומה הכוונה שם בכל המילים אל הקודש? המילה קודש היא קוד שם לאיזה, למה? לקודש הקודשים, לקודש אפשר לבוא בבגדי זהב. הכוונה שם מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון. כלומר, הביטוי קודש בפרשיית אחרי מות מדבר, הוא קוד לקודש הקודשים. וגם, והרשב"ם שם מסביר שאחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם, לפני השם וימות, נכון? איך כתוב שם? אחרי מות שני בני אהרון, סליחה שאני... לפני השם וימותו. אז הביטוי לפני השם, הרשב"ם אומר שנדב ואביהו הקריבו את הקטורת שלהם לפני ולפנים. הביטוי לפני השם הוא גם קוד לפני ולפנים. אז עוד פעם, מפרשת אחרי מות למדנו שהמילה קודש בכל העניין הזה היא מתארת את קודש הקודשים, והמילה לפני השם היא גם מתארת את קודש הקודשים. עכשיו בואו נקרא. אחרי שהתורה מלמדת אותנו איך עושים את האפוד, היא מלמדת אותנו מה התפקיד שלו. על שתי האבנים, בשתי הכתפות של אהרון, נמצאים אבני שועם, כן? ועליהם חקוקים מעשה חרש, אבן, פיתוחי חותם, על שמות בני ישראל.
איפה פה?
כן. על שתי הכתפיים. ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל, ונשא אהרון את שמותם לפני אדוני על שתי כתפיו לזיכרון. אז מה כתוב כאן? שאהרון צריך לשאת את אבני האפוד עם השמות של בני ישראל שהם יהיו לי לזיכרון. איפה? סליחה, אמרתי משהו לא פייר. אמרתי לפני השם שזה איפה. אבל זה הפשט. לפני השם זה איפה. כשהוא נכנס לפני ולפנים, שייכנס עם כתפות האפוד. טוב, לא השתכנענו. בואו נמשיך. חושן. ועשית חושן, חושן משפט, מעשה חושב כמעשה אפוד, וכו'. אומרת התורה הקדושה בסוף, בפסוק למד, בפסוק אפתט. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו. איך כתוב אצלכם? לא, לפני. בבואו אל הקודש. לזיכרון לפני אדוני תמיד. כתוב כאן בפירוש, בבואו אל הקודש, אמרנו הקודש הוא ביטוי לקודש הקודשים. כהן הגדול היה אמור להיכנס עם אבני החושן, החקוקים שחקוק עליהם שמות השבטים, כדי להכניס את הזיכרון של השבטים הקדושים לפני השם בבואו אל הקודש, אל קודש הקודשים. אפשר להגיד כמעט כתוב כאן במפורש שהחושן מיועד להיכנס איתו לפני ולפניהם בבואו אל הקודש. הלאה, ונתת את חושן המשפט אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו הלב ואהרון בבואו לפני אדוני. מנסה אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני אדוני תמיד. כלומר, כתוב כאן בפירוש שמעיקרה החושן מיועד להזכיר עם השמות של בני ישראל את שבטי ישראל לפני השם, כשכהן הגדול נכנס איתם לפני ולפנים לעבוד עבודה. עכשיו תקראו את התיאור על המעיל, ופה ממש קשה להגיד אחרת. פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון על שולי המעיל סביב, והיה על אהרון לשרת, ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני אדוני ובצאתו, ולא ימות. אתה לא יכול להיכנס לחדר החדרים, קודש הקודשים, בלי להודיע שאתה נכנס, ספונטני. הפעמונים שעל המעיל, התפקיד שלהם כמו הפעמון שמצלצלים בדלת לפני שנכנסים לחדר שהוא פנימי והוא לא פתוח לקהל הרחב. וכתוב כאן בפירוש, ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני אדוני ובצאתו ולא ימות. כלומר, המעיל מיועד להיכנס איתו לפני ולפנים לעבוד עבודה.
זה הייעוד היחיד שלו?
מה?
זה הייעוד היחיד שלו?
זה הייעוד של הפעמונים והרימונים. הייעוד זה לכבוד ולתפארת.
אבל הקודש זה עוד הקודש.
הקודש זה קודש הקודשים. אני אומר, כל הפרשה שם של אחרי מות, כל הזמן, המילה קודש כל הזמן פירושה קודש הקודשים. תסתכלו שם. זה חוזר איזה לא יודע כמה פעמים. כמה וכמה פעמים, המילה קודש פירושה קודש הקודשים. הלאה, וככה, וככה, והציץ. והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את אבון הקודשים אשר הקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם, והיה על מצחות תמיד לרצון להם לפני אדוני. אז אם לפני השם זה תיאור מקום, אז זה תיאור של קודש הקודשים. אם פה זה תיאור כללי, אז אפשר להגיד אחרת. טוב, אז עד כאן
זה ראה לרמב"ן,
זה ראיה מאוד מאוד חזקה לרמב"ן. עוד פעם, הרמב"ן, עכשיו בואו נראה דבר מדהים, שכל הביטויים האלה נעלמים בפרשת פקודי. כשעושים את הבגדים האלה בפועל, כל התיאורים האלה של לפני השם, של בבואו אל הקודש, נעלמים, והמטרה הופכת להיות, לדוגמה, למדנו, והיה על אהרון לשרת ונשמע קולו בבואו אל הקודש, הפסוק יסתיים, והיה על אהרון לשרת. זאת היא המטרה של המעיל. והביטויים האלה, בבואו אל לפני... כלומר, קודם כל, מה שלמדנו מכאן זה שרב חיסדא אומר פשט פשוט בתורה. הוא מלמד אותנו פשט פשוט בתורה. רב חיסדא אומר, מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ונפנים לעבוד על עבודה לפי שאין קטגור נעשה סנגור? זה הפשט של התורה. מעיקר התורה אומרת צריך להיכנס לפני ולפנים לעבוד עבודה בבגדי זהב, ובסוף התורה אומרת לא בבגדי זהב. והשאלה נשאלת, למה? למה חל שינוי? והתשובה היא חטא העגל, אין קטגור נעשה סנגור. זה הפשט של התורה. מלמד אותנו, מסיר מעלינו, מעל העיניים את הלוט, כדי שנבין מה קורה כאן. עכשיו בואו נראה, בואו נציץ רגע בפרשת פקודי, ונראה שכל התיאורים האלה נעלמים. כתפות עשו לו חוברות על שני קצותיו חובר, וחשב עפודתו אשר עליו ממנו הוא כמעשה הוא זהב, תחלת ואמן, כאשר ציווה השם את משה. לא כתוב מטרה. וישם אותם על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל.
פרק
למדת פסוק זין. אבני זיכרון לבני ישראל כאשר ציווה השם את משה. לא כתוב אבני זיכרון לפני השם, המילים לפני השם לא כתובות כאן. אחרי זה החושן, וירכסו את החושן מטבעותיו.
פסוק?
אני לא יודע, אני קורא איתכם. כף א'. לא כתוב, לא כתוב זיכרון לפני השם, לא כתוב המילים האלה. ונושא אהרון את שמות בני ישראל על ליבו בבואו אל הקודש לזיכרון לפני השם, המילים האלה לא כתובות, נעלמות. אחרי זה המעיל, שימו לב, פעמון ורימון, פעמון ורימון על שולי המעיל סביב לשרת. זה היה תחילת המשפט, לשרת ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני השם. נעלם. ויתנו על הציץ, פסוק למד א', ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המצנפת מלמעלה. לא כתוב לזיכרון לפני, ונשא אהרון את שמות, את אבון הקודשים ושגם בני ישראל לכל מתנות קודשם, ועל מצחות תמיד לרצון להם לפני השם, המילים לרצון להם לפני השם הושמטו.
גם על אהרון ב...
מה?
בפרשת ויקהל גם, על אהרון לא כתוב את הכל. לא כתוב שזה... נכון?
אני לא זוכר שיש הבדל כזה. אבל פה ההבדל הוא מובהק בעיניי. ההבדל הוא מובהק. זה ברור שמלכתחילה כהן הגדול היה צריך להיכנס בבגדי זהב לפני ונפלים לעבוד עבודה. ואיבדנו את הזכות הזו בגלל חטא העגל. חוטא בא להתנהג, כמו שגמרא אומרת שם במסכת ראש השנה. אי אפשר שהחוטא שבא כעת לרצות על חטא העגל, על הזהב של חטא העגל, יתנאב, יתפאר בזהב. הגמרא שואלת, והי כקף ומחתה? אומרת הגמרא, חוטא בא להתנאה כאמרינה. כלומר, שהחוטא לא יתנאה בזהב. הזהב, אתה עכשיו בא לרצות על החטא שנעשה בזהב. טוב, אתם מקבלים את דבריי או שאתם חולקים או שאתם... האמת שזה לא דברים שלי, זה דברים של הרב אוריאל איתם. שמעתי, למדתי אותם מדבריו של הרב אוריאל איתם. מה?
מהר עציון.
הוא מלמד, אני חושב, בירוחם.
כן, איפה הוא למד תורה? בהר עציון.
בהר עציון. הוא
הצ'יפסר,
בדיוק, צ'יפסר.
יש לו את הספרים על...
כן, ונער יוצא מעדר. אז יש לו, המאמר הזה, המאמר הזה מופיע באסיף. באסיף הראשון, זה נקרא אין קטגור נעשה סנגור בראש השנה וביום הכיפורים. החלק הזה של המאמר מאוד מאוד משכנע, אחר כך הוא ממשיך לעוד שני כיוונים. אנחנו נסתפק בחלק הזה, בהקשר הזה. בתוך בגדי הכהונה, וגם בכלל בעשיית המשכן, יש לנו את הבד של, שהוא נקרא תכלת. ו... כידוע, מה זה תכלת? כשכתוב תכלת, זה הכוונה צבע... כל השלושה צבעים, תכלת, ארגמן ותולעת שני, זה כולם צמר צבוע בצבע תכלת. צמר צבוע בצבע ארגמן, צמר צבוע בצבע תולעת שני. וכידוע...
מה ההבדל בין ארגמן לתולעת שני? ארגמן לתולעת שני. זה
לא אותו צבע. תולעת שני זה ממש אדום, ואם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו. ארגמן זה כנראה ירוק כזה, ירוק, ירוק
אדום. יותר, לא?
שש. שגול, לא יודע. אני עיוור צבעים, אני לא מבין בזה כלום.
שש.
מה שאני... שש זה פשטן.
איזה צבע?
לבן.
לבן?
כן.
מה צבע שחור?
לא מכיר במשכן צבע שחור.
אין?
זה גזענים שם.
במשכן לא.
אז מה היה ארגמן?
אלא אם כן אתה מחשיב
עוד חשילת. וזהב, ותולעת שני.
תולעת שני אדום.
ושש. שש לבן. וזהב. אמרנו שמהזהב עשו גם פתילים. מה? עיזים זה, נכון, עיזים זה שחור.
שחור?
לקחו אורות של עיזים, לא אורות של עיזים. לקחו שיער של עיזים, ומהם עשו את יריות המשכן. יריות האוהל. יריעות האוהל היו עשויים משיער של עיזים וזה היה שחור.
רגע, אורות אלים.
איך אני יודע שהעיזים ברובם היו שחורות? אמרנו, שערך כעדר העיזים שגלשו מהר הגלעד, ועל המשכן כתוב, אל תירוני שאני שחרחורת, אבל לפני כן כתוב שמה, אל תירוני שאני שחרחורת של זפת, שחורה אני ונבה בנות ירושלים, כאהולי כדר קריאות שלמה, שחורה אני כאהולי כדר ונבה קריאות שלמה. אז אהולי כדר הם שחורים.
בגלל זה שאלת השאלה, רק בגלל זה.
יריעות עיזים היו שחורות. איך הגמרא אומרת במסכת פסחים, איזי מפני מה מסגי ברישה, העיזים מפני מה הם הולכים בראש העדר, כבריאתו של עולם, ברישה חשוכה והדר נהורה. העיזים הם שחורות, הן הולכות לפני הכבשים, הכבשים הן לבנות, ולכן הן הולכות אחרי, כי קודם מופיע השחרות של הלילה, אחר כך מופיע הלובן של הבוקר. ברשע חשוכה והדר נורא, כבריאתו של עולם. אבל כללית, רוב הדברים ש... רוב הבד שהיה במשכן זה היה צמר. תכלת אמרנו, זה צמר צבוע בצבע תכלת. ארגמן, כידוע שהיום גילו שארגמן והתכלת היו עושים את זה מאותו חילזון, ארגמון כקוצים, שתהליך הפקה שונה, אפשר להפיק ממנו גם צבע תכלת, שחושפים אותו לשמש וגם...
מאיפה הביאו חלזונות?
מה?
מאיפה הביאו חלזונות?
מהים.
ספוני תמוני חול.
היו בים סוף כמה שנה לפני זה. שנתיים אולי.
לקחו איתם צדה ממצרים.
חלזונות של זה, של מדבר.
ממש לקחו איתם את הצה שהיא...
אבל זה חילזון ים, ים מצחיק.
וינצלו את מצרים. בכל אופן, אז כנראה לקחו חוטים כבר צבועים בצבע התכלת. בכל אופן, אז התכלת זה היה הצבע הכי מובחר בעולם העתיק, שרק מלכים, הרמב"ן כותב בימיו שהיחידים שמעיזים לשים תכלת בבגדים שלהם זה רק מלכים. והמעיל של הכהן גדול היה עשוי תכלת. גם החשברוש במגילת אסתר משתבח, חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן. בוץ זה שש, זה פשטן, והוא עשה שם שטנז.
מה זה חור?
חור זה משהו לבן.
גם לבן?
כן, חור כרפס ותכלת אחוז.
זה ירוק. הגרא כותב שזה קר פס, כאילו קרים שמפוספסים. אה? לא יודע, הגרא הביא את זה, אני לא יודע.
אז חור קר פס ותכלת, כלומר בדים של חור קר פס ותכלת, שהם אחוזים, כלומר הם תלויים על חור קר פס ותכלת, אחוז בחבלי ווץ וארגמן. כלומר, בוץ זה פשטן וארגמן. על גליל החסף בעמודי שש.
הגמרא אומרת שזה סוג של ירוק.
בכל אופן, אז הבד הכי יקר בעולם העתיק זה תכלת. והתורה הקדושה, אני אומר, כיוון שהגענו לעניין של תכלת, והמעיל הוא כליל תכלת, הוא כולו עשוי מתכלת, התורה הקדושה אומרת שכל יהודי צריך על כנפי הבגדים שלו לעשות ציצית. ציצית הכנף, ועשו להם ציצית, על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, אני השם אלוהיכם שהוצאתי אתכם מארץ מצרים. מה פשט בזה? אז אמרנו, הכהן הגדול הולך עם מעיל תכלת, כי זה המעיל, זה הבד הכי הכי יקר בעולם. ומה גורם ליהודי כמונו לעשות עבירות? בגלל שאנחנו שוכחים שאנחנו בני מלכים.
תלית
שכולת חלת. תלית שכולת חלת, יפה. אז מה שגורם לנו לעשות עבירות, בגלל שאנחנו שוכחים שאנחנו בני מלכים, אנחנו נטבע לנו בראש שאנחנו בבית עבדים, אנחנו עבדים, ועבד בהפקר אני חלי. ואם אפשר להציץ ולהרוויח עוד כמה מראות ולשטוף את העיניים חס וחלילה, אז מה, אז אין דבר טוב מזה. הוא שוכח. עכשיו, אם הוא היה עם מודעות של בן מלך, תארו לעצמכם, אפילו אובמה הגיע לכאן, תראו לעצמכם, הוא היה הולך ככה, מציץ לפה, מציץ לשם, ברור שלו, הוא היה הולך, בכל הליכה שלו, בכל צעד, הוא מבין שיש פה אירוע דיפלומטי ממדרגה ראשונה, הכל מצולם, הכל חשוב, איך בדיוק, באיזה זווית תהיה מונחת החליפה שלו על הכתף, הכל היה מסורטט לפני כן, זה ברור, כל, זה אירוע דיפלומטי ממדרגה ראשונה. מה גורם לנו לעשות את הטעויות האלה? זה הסיבה שאנחנו לא מבינים שאנחנו כהנים גדולים, ממלכת כהנים. ריבונו של עולם אומר, אפילו אם כל הבגדים שלך זה בגדים של עבד, ואתה לבוש כולך בכותונת של עבדים, מזכירה לך את מצרים 100%. אני דורש, אני מבקש, אני מצווה, שבציצית הכנף, מהכנף תציץ איזה גדיל, יציץ איזה גדיל, ובתוכו יהיה פתיל אחד של תחלת. מה התפקיד שלו להגיד? לא משנה כמה אתה חושב שאתה עבד, אתה כהן גדול, אתה בן מלכים, אתה, ואתם קדושים ללאורכם, וזכרתם את כל מצוותיו, עשיתם אותם, כל הליכה שלך ברחוב, כל פסיעה שאתה פוסע, היא אירוע דיפלומטי במדרגה ראשונה, יותר חשובה בהרבה מאובמה.
אילו היה מה שחזל אומרים, אילו היה יודע אהרון שנאמר,
כן.
אילו היה איש...
זה הפשט של התורה הקדושה, כן. התורה אומרת, אתם ציצית הכנף פתיל תחלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוותיי ועשיתם אותו, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. מי זונה אחרי הלב ואחרי העיניים? מי שההליכה שלו פה היא לא משמעותית בכלל, אף אחד לא מתייחס אליו, ומה אכפת לו ליהנות ולהרוויח איזה זה? והוא בהפקר הניח עלי. אבל אם הוא יזכור, אני השם אלוהיכם שהוצאתי אתכם ארץ מצרים. הוצאתי אתכם מבית עבדים. אתם לא עבדים, אתם בני מלכים. ולכן הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו שיציץ לנו, ציצית זה לשון הצצה, מהבגדים העבדותיים שלנו, מהכותונת של העבדים שלנו, כותונת הפסים של יוסף העבד העברי, יציץ לנו התחלת, שיזכיר לנו את התכלית, כלומר, יזכיר לנו את זה שאנחנו קדושים לאלוהיכם, ואתם קדושים לאלוהיכם. יזכיר לנו שאנחנו בנים של מלך מלכם לכם הקדוש ברוך הוא, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אמנם אין לנו תלית שכולה התחלת, אמנם אין לנו מעיל שכולו התחלת, אבל מהבגד שלנו מציץ תחלת, הוא מאוד יקר. התחלת הזו גם היום, לשים אותה בבגדים זה מאוד יקר. זה סיבה לשים אותה, זה לא סיבה לא לשים אותה, זה מזכיר לנו שאנחנו יקרים, שווה עלינו להשקיע איזה 300 שקל על כל בגד, גם אם זה בגד של עבדים, כי אנחנו לא באמת עבדים, אנחנו כהנים, ממלכת כהנים וגוי קדוש.
בחסות
פתיל תחלת
נגד הורדת מחירת כאלה.
הרב, מה היה העניין של השולחן?
השולחן?
חוץ מלהחזיק את לחם הפנים, לחם הפנים יכול להיות על מטף, כאילו, במידה, לא צריך שולחן כל כך מפואר וכל כך...
זאת אומרת, זה שיש לך שולחן בבית, זה כנגד השולחן.
בסדר, לא, אני אומר, למה היה צריך כל כך לפאר?
המשכן הוא בנוי בדוגמת ארמון של בשר ודם, של מלך בשר ודם. כל הדברים שיש בארמון של מלך בשר ודם, זה כאילו שני חדרים. החדר הפנימי הוא חדר השינה. בספר מלכים, החדר, הקודש הקודשים נקרא חדר המיטות. הקדוש ברוך הוא נקרא יושב הקרובים. כביכול מושבו זה על כנפי הקרובים. הקדוש ברוך הוא נקרא יושב הקרובים. כביכול, בדיוק שמעתי וורט, למה בטבעות הארון יהיו עבדים לא יסור ממנו. שמעתי על זה וורט של רב מוישה טנדלר, שיהיה בריא, השם ירחם עליו בטוב שאתה מבין. אני חושב, הפשט הפשוט הוא...
מי זה שאלו?
מה?
מי זה?
הוא חתן של רב מוישה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, ופגשתי אותו שבוע שעבר. השם ירחם עליו בטוב שנותיו בנעימים. הוא החותן של הרב שבתאי רפפורט.
אה,
רב מוישה טנדלר. אז הוא אמר איזה וורט, למה בטבעות הארון יהיו עבדים לא יסירו ממנו, אבל הפשט הפשוט הוא...
מה? אם כבר כל כך הרחת.
רגע. אני אגיד מה שאני אומר לפני שאני שוכח. אחרי זה אני אנסה להיזכר מה הוא אמר. אז בטבעות אהרון יהיו עבדים לא יסירו ממנו, הכוונה שאף על פי שאנחנו מכניסים כביכול את מי שהשמיים ושמי השמיים לא יחלקלו אותו לתוך חדר של 4x4 לתוך חדר של 10x10 אמות, שהדימוי הזה שהקדוש ברוך הוא שוכן בנותינו לא יפקיע את הדימוי שהקדוש ברוך הוא בכל העולם. בטבעות אהרון יהיו עבדים לא יסירו, גם כששמים את אהרון בחלו בקודש הקודשים של בית המקדש הקבוע, שחס וחלילה זה לא יגיד לנו כביכול באוזן שאני יודע איפה הקדוש ברוך הוא, שם הוא נמצא, פה הוא פחות נמצא שם. לא, בטבעות אהרון יהיו עבדים לא יסירו ממנו, כלומר אף על... וגם זה הסיבה של הקרובים יש כנפיים.
לא,
הבדים בבדים נושאים את אהרון.
נכון.
כלומר הדימוי של הבדים ביחס לארון זה הקדוש ברוך הוא בכל מקום יכול להיות. ולעומת זאת, אז השולחן לא אכפת לי, יש לו מקום מסוים, אפשר להקריב להשם לחם, אבל כביכול בארון שהוא מושב השכינה מקפידים שבטבעות הארון יהיו עבדים לא יסירו, כדי שהדימוי שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן לא יעקור מהלב את הדימוי שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. וזה גם הסיבה של הכנפיים של הקרובים, בכל הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אף על פי שהוא נמצא במקום אחד, נמצא בכל מקום.
בעצמם
שאני
מעיין
מקום כמובן. איפה, מה זה משאר? מלאכים. מלאכים, כן. אבל בכל אופן, הקדוש ברוך הוא נקרא יושב הקרובים, אז כביכול החדר הפנימי של בית המקדש, של המשכן, זה חדר המיטות. החדר השני, החיצוני, זה החדר של שולחן הלחם, האור, המנורה, והריח הטוב. ובחצר עושים על האש. זה כנראה לא היה חצר, זה לא היה משכן צמחוני. בחצר עושים על האש. דרך אגב, כל הדיבור הזה שמביאים בהמות לבית המקדש זה לא נכון. לעולם אין מביאים בהמות לבית המקדש. לבית שלך היית מכניס עז?
לתוך הבית לא.
אז לתוך הבית לא מביאים.
אז מה עושים?
לעולם לא נכנס בעל חיים בחיותו, בחיים חיותו לבית המקדש. וגם הדם שלו זה דבר מאוד נדיר, רק 5 חטאות הפנימיות, שזה דבר מאוד נדיר, חוץ מ... לבד מחטאת הכיפורים ועולת... מה שנקרא בסוף הפרשה, סוף הפרשה שלנו, לא תעלו עליו קטורת זרה ועולה ומנחה על מזבח הקטורת, ונסך לא תסחו עליו, וכיפר אהרון על קרנותיו 1 בשנה, מדם חטאת הכיפורים, 1 בשנה יכפר עליו לדורותיכם. כלומר, בדרך קבע, יש עוד 3 חטאות שמגיעות מזמן לזמן. לא יודע אם היו אי פעם בהיסטוריה. אבל מה? יש חטאת, יש שעיר הנשרף על עבודה זרה, ויש חטאת הקהל עם בית דין הורו הוראה של איסור, של איסור בטעות. ויש, ורוב עם ישראל חטא לפי ההוראה השגויה שלהם, ויש מה זה?
אכבר.
אוקיי, עושה, לא.
המקרר.
רגע, אז יש ארבע, יש פר, יש פר, פר כהן משיח, זה החטאת החמישית. אם הכהן הגדול הורה לעצמו הוראת היתר, שוב, על פי הוראת היתר הוא חטא, אז גם כן הוא מביך פר הנשרף, פר הנשרף של כהן משיח. אז יש 3 חטאות פנימיות שהן נעשות מזמן לזמן, אם במקרה הצורך. אבל בעיקרון, לא מכניסים דם של בעלי חיים לבית המקדש. בית המקדש, הבית בעצמו, הבית בעצמו לא נכנס אליו, רק פעם אחת בשנה נכנס הדם של, 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 של פר ושעיר של יום הכיפורים. נכנס גם לקודש הקודשים.
רוב בית המקדש איתך אז.
מה? לא, ומבחוץ, כמו, 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 כמו מלך בשר ודם. בשר אוכלים בחוץ, בבית, בבית אוכלים לחם ומריחים ריח טוב.
מה אמר
רב משה טנדלר? אמר, אני צריך להיזכר, הוא הסביר ש... הוא הסביר שהארון כביכול זה התורה הקדושה. שבכל מקום שאנחנו הולכים, גם אם אנחנו גולים מבית המקדש, התורה איתנו, משהו כזה. הרש"ר הירש. אז בוא תגיד לנו בקול.
מה?
שהתורה היא ניידת, שהתורה היא לא תלויה
בשביל. שהתורה היא לא תלויה, או.
זה קשור למה שאתה אמרת. אדם אמרת כלפי מעלה, בוא. אתה אמרת כלפי הקדוש ברוך הוא, אומר כלפי התורה.
כלפי התורה.
מה זה לא תלויה?
גם בגלות. אין לך נבואה, בית מקדש, אין לך קורבנות, יש לך תורה. התורה היא עם הבדים. טוב. טוב, אני חושב שאנחנו נעצור כאן, אפילו שלא הגיע הזמן.
עוד משהו קטן.
טוב, אחד הדברים שכולם נוהגים לדבר עליהם בפרשת תצווה, זה שהשם של משה רבנו לא מופיע. וקושרים את זה עם מה שמשה רבנו אמר, מכננה מספרך אשר כתבת. יש כאלה שדורשים, ספרך זה ספר כף, שזה הפרשה ה-20 בתורה, פרשת תצווה. זה מסתדר דווקא יותר עם הפירוש של רש"י, שפרשת תצווה הייתה מאוחרת לחטא העגל. לפי הפירוש של רמב"ן, פרשת תצווה הייתה מוקדמת לחטא העגל. איך יכול להיות שהוא אמר וכן יוצא? מה?
נכתבה אחרי
חטא העגל. אנחנו, טוב, אפשר.
זה עזור, קוצר זה.
מספריך.
גם נכתבה לפני חטא העגל.
כן. וואי, על זה גם שמעתי פעם מהאבא של הרב אוריאל איתם, הרב צ'יפסר. מכן אינה, זה מי נוח. אני כבר לא זוכר מה הוא הסביר. הוא הסביר שזה קשור ל...
שמשה רבנו היה
גלגול של נוח. אני כבר לא זוכר. טוב, ברוך ה' לעולם אמן ואמן, עצור כאן.
תודה רבה.